וארץ ישראל, שגם אותו כתבנו פה בכותרת למעלה משני כיוונים. אחד, הצורך בטהרה במיוחד בארץ ישראל, ושתיים, הכוח של ארץ ישראל בהופעת הטהרה. שהטהרה שנובעת מארץ ישראל, והטהרה שמביאה אותנו להיפגש עם סגולת ארץ ישראל. אז קודם בואו נראה קצת מדברי הנביאים, ירמיה למד ג' והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובניתים כבראשונה, ותיהרתי מכל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי, והייתה לי לשם ששון ותילה ולתפארת לכל גוי הארץ וכולי. אז רואים שהסדר פה, קודם השיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובניתים כבראשונה, יש פה קיבוץ גלויות ובניין הארץ, ואחר כך כתוב ותיארתי מכל עוונם אשר חטאו לי. היינו יכולים לצפות שזה יהיה הפוך. זאת אומרת, אם עם ישראל בעצם מוטימה את ארץ ישראל, ככה מובא בתורה הקדושה ובנביאים, ואז מכוח זה הוא יצא לגלות, אז היינו מצפים אולי שבחזרה יהיה קודם כל טהרה, ואחר כך שיבה לארץ. אבל כתוב פה אחרת, קודם כל שיבה לארץ ואז טהרה. אותו דבר כתוב ביחזקאל גם בפרק ל"ו, וגם פרק למד זין, שכידוע זה שני הפרקים יותר מפורסמים מיחזקאל, אני חושב. למד זין זה חזון העצמות היבשות, ולפני זה פרק למד וו, וזה על הגאולה. אז פה נאמר, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם על אדם ששפרו על הארץ בגלוליהם טימאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וכחילולתם שפטים. ויבואו לגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם אלו מארצו יצאו. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם. כן? שמעתי מהרב אלישע זצ"ל על הפרק הזה, שהוא אומר, הגאולה, זה אני אומר דרך אגב, שהגאולה שמתוארת כאן, היא מה המניע שלה? ויחמול על שם קודשי. זאת אומרת, כשעם ישראל בגויים יש חילול השם. הגויים אומרים, כן, שעם השם אלו מארצו יצאו, מסתכלים על עם ישראל, הנה, זה העם של השם, יצא מארצו ותראו איך הוא מושפל וכו', וזה חילול השם נוראי. אז הגאולה פה היא מגיעה מצד חילול השם. מה זה אומר לנו? שזה לא תלוי במצב שעם ישראל יהיה. כן? אם הגאולה היא... אם מגיע מכוח המעשים של עם ישראל, אז זה תלוי באיזה מצב עם ישראל נמצא, מבחינה רוחנית. אבל אם הגאולה היא, מכיוון שהגענו לאיזה סף של חילול השם שכבר כביכול בלתי נסבל יותר בעולם, אז זה אומר שגם אם עם ישראל לא תיקן את המעשים ונמצאים במקום שהוא לא ראוי מצד עצמו להיגאל. כן, זה אומר שנכון, שזה הבעיטה. זה המצב של הבעיטה. אם ודאי שעם ישראל... מתקן את המעשים. מה?
אם זה היה מתוקן, זה היה חישן.
נכון, נכון, נכון. ואנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, נכון? שלוש פעמים. מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, זה מה שכתוב פה. שהגואל הוא מגיע למען שמו של השם יתברך. וזה באהבה. צריך טוב, צריך בזדמנות אחרת למה... לעניין הזה. בכל אופן, לכן אמור על בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם תוכם, וידוע גויים כי אני השם נאום השם אלוקים, ויקדשי בהם וכם לעיניהם. עכשיו, פה הסדר המפורסם, שהרב צבי יהודה היה חוזר, מתייחס לסדר הזה. מה הסדר של הגאולה שכתוב פה? פסוק כ"ד. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ואחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם, וכולי. אז זה פסוק כ"ט, לפני זה, וישבתם בארץ, ופסוק כ"ט, ושתי אתכם מכל תומותיכם. ועוד פעם בפסוק למד ג', כה אמר השם אלוקים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, הושבתי תארים ולבנו החרבות, וכותב על זה המלבים, מודיע עליהם, יש לכם את זה פה, כי אחרי התשובה הגמורה ותארת העוונות, עד שלא יישאר רושם מהם כלל, כן לא יישאר שום רושם מחורבן הארץ, כי זה תלוי בזה. ואז והושבתי תארים הנעזבות, וכו'. זאת אומרת, מה שעולה פה, מהנבואה הפרק למדבב, שיש כאן כמה סדרים אחד על גבי השני. קודם כל מתואר, עם ישראל טימא את הארץ, יצא לגלות, חילול השם נוראי, עד שמגיע שלב שהקדוש ברוך הוא חומל על שם קודשו, ועושה לא למעננו אלא למען שמו הגדול, שבעומק זה גם למעננו, וזה למען שמו באהבה, כן, נכנס שם באהבה, אבל בכל אופן, ואז מגיע התהליך שמהו, לקחתי אתכם, קיבצתי אתכם, הבאתי אתכם על הארץ, ואחרי זה, וזרקתי לכם מים טהורים, ותורתם מכל תומותיכם. נתתי לכם לב חדש ברוח חדשה, נתן בקרבכם, ויש פה עוד תהליך של התארות, ואז כתוב עוד פעם, והושבתי את הערים ונבנו החרבות. זאת אומרת שיש שלב ראשון שמגיעים לארץ, מתחילים לבנות אותה, אבל עדיין יש הרבה חלקים שהם עדיין בחורבן בארץ ישראל. אפילו שכבר עם ישראל בארץ ישראל, וחי בה ובונה אותה, אבל עדיין יש חלקים שהם בחורבן. לצורך העניין, כן, אם נוריד את הדברים לימינו, גוש קטיף שחרבה עדיין, ובנתה וחרבה, ועוד חלקים שטחי, מה שנקרא, כן, שהם עדיין בחורבן, כן, אין, לא בשליטה ישראלית, לא ביישוב ישראלי. ואומר הנביא חזקאל שזה תלוי בתארה, זאת אומרת, ככל שתהליך התארה מתקדם, ככה תהליך בניין הארץ מתקדם. אבל מצד שני, התארה לא כתובה לפני הביאה לארץ. יש קודם כל ביאה לארץ, אז מתחיל תהליך של התארות, אבל אז ביחד עם ההתקדמות של תהליך התהרה, גם כן יש התקדמות בבניין ארץ ישראל. בסדר? זה תלוי בזה. ככה אומר המלבים, זה תלוי בזה. מה אתה שותה? כן, כן. נכון. וגם בפרק למד זין, אחרי הסיפור של חזון עצום. פסוק למד ג' בפרק למד ו', כה אמר השם אלוקים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו חרבות. בסדר? אבל קודם ראינו שהביאה לארץ וקיבוץ גלויות לא תלוי בתארה. התארה מגיעה אחר כך. אז אנחנו מבינים שיש שלבים. בסדר? אותו דבר בספר יחזקאל פרק ל"ז, בפרק הבא אחרי הסיפור עם חזון העצמות היבשות, ודבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים שהלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם על אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, גם כזה ביטוי מעניין, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ. כן? יש לנו את הפסוק, מי קיים לך ישראל גוי אחד בארץ? אז הקדוש ברוך הוא אומר, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ. כן? רק בארץ ישראל, הזכרנו את הזוהר הקדוש, נמצאים גוי אחד. אז זה תהליך, זה כתוב פה בכמה מילים, אבל אנחנו מבינים שהכמה מילים פה, החמש מילים האלה, זה כל האמת והשלום, גנוז פה בחמש מילים האלה, וכולי. בערי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם, למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, לא חצו לשתי ממלכות עוד, ולא יתמוד בגילולי ושוקוציהם וכולי, ותיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אליהם לאלוהים. אז גם פה רואים שהתארה, היא מגיעה בשלב יותר מאוחר, שלב מתקדם היא מגיעה פה. כן? אפילו פה היא מגיעה עוד אחרי הגוי אחד בארץ. כן, קודם שאתם מגיעים לארץ, יש פה איזה תהליך של התאחדות של כל שתי הממלכות, פה מתואר שתי ממלכות, אבל כמובן זה באופן כללי, כמובן זה הרבה יותר מורכב רק משתי ממלכות, ואחרי זה מגיע תהליך של התארות. בואו נראה, הרב טייכטל זצ"ל, שם יקום דמו, מתייחס לפרקים האלה, ובואו נראה, צילמתי פה כמה עמודים מההקדמה, אז תראו, זה דף כאילו משני הצדדים, יש עמוד פי ה', פי ו', פי ז', אנחנו בעמוד פי ה', באמצע העמוד, תראו חמש שורות מסוף הפסקה הראשונה, בסדר? השורה מתחילה במילים לבבם לשוב, בערך באמצע העמוד, אז אני קורא בסוף השורה, ואיננו להשם צופות לפתוח אוצר רוח טהרה, לפקוח עיניים עברות ולעטות לבבות עם השם, להכיר נעימות ערבות ידידתו. זה האור החיים הקדוש. כן, שהוא אומר, אפשר לקרוא קצת מקודם, אבל לא, יש לנו עוד הרבה לקרוא. אז הוא אומר, שהשם יעורר את עם ישראל לתשובה. כן, בדור האחרון, דור הגאולה, השם יעורר את עם ישראל לתשובה. הוא אומר, אור החיים, אנחנו מצפים שהשם יפתח אוצר רוח טהרה, שיפקח עיניים עברות. ויתת לבבות עם השם להכיר נעימות ערבות ידידתו, שעם ישראל יכיר כמה התורה נעימה, כמה היא ערבה, כמה ידידות השם יתברך היא טובה ונחמדה. ואז כולם יחזרו בתשובה, מרצון, בתשובה מאהבה. הרי זה הבטיחה התורה דאחר שבוע לשרד כל אותן הצרות, יתעורר לבמה לעשות תשובה, ואחר כך תהיה הגאולה. ונראה לי ידעותה התעוררו תהיה לידי אליהו הנביא, כמובן במדרש של קוטנל, שבוע, שהתפקיד של אליהו הנביא, הוא לעורר את הלב של עם ישראל לתשובה. טוב, אך עדיין יש לשאול, הלא אנו בדורנו זה שמצאונו באמת כל הדברים האלה במידה קדושה מאוד, הוא דיבר קודם על האיסורים, כן, שיש שני דברים שמעוררים לתשובה, הצרות ואליהו הנביא. הצרות זה בדרך הקשה, אליהו הנביא בדרך הנעימה יותר. והוא אומר, אנחנו, כן, היה לנו מידה קדושה של צרות, וגם אנו באחרית הימים, בסוף אלף השישי, ואף על פי כן עוד אין לנו רואים איזה רוח טהרה שרשם ממרום, אנחנו עדיין מחכים לרוח הזאת, איפה היא? וגם לא ביאת אליהו שעורר לבבנו לתשובה, אף על פי שכבר אנו מוכנים לזה מתוך תוקף הצרות שעברו לנו בימים הללו, וכבר נתרקח כל לבב איש מבני ישראל. אך התירוץ לזה מצינו בתורה הקדושה בפרשת ניצבים. והביאך השם אל הארץ אשר ראשו אבותיך ורשתה, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. לאהבת השם אלוהיך ברוך הוא ברוך ונפשך למען חייך. עין אור החיים שם, שכתב כי אחר שמה ליבו לאהבת השם בכל ליבו ובכל נפשו, אין לך תשובה גדולה מזה. זאת אומרת, המילת הלב שהשם מעל את לבבנו, זה התשובה שמעורר אותנו. כי יש על הלב אורלה, למה ביטוי פה של מילה? ברית מילה זה בעצם יש אורלה שהיא טומאה, שהיא מכסה את הגוף. וברית המילה מסירים את האורלה, ואז מתגלה הקדושה של הגוף. התארה של הגוף. אותו דבר, גם הלב שלנו יש לו טומאה שמכסה אותו, אוטמת אותו. והמילת הלב היא להוריד את האורלה הזאת, ואז זה מאפשר לאור אלוקי לחדור לנו לתוך הלב. אז זו התשובה שהשם מעורר אותנו. אבל אומר הרב טייכטל, הרי שתלה כתוב בביאתנו לארץ תחילה, גם פה סדר הפסוקים, קודם והביאך השם אל הארץ, ואחרי זה אומר לשם הולכת לבבך. למה זה לא הפוך? קודם שהשם יאמרו לו את לבבנו, ואחרי זה יביא אותנו לארץ. זה לא ככה. כן? אז אם הוא לשם את לבבנו, יראה לנו רוח תרה ממרום, לתות לבבנו אליו. אם כן, כל זמן שאנו בארץ נוכריה, מעוקב הוא היי רוח תרה שיבוא אלינו. אומר הרב טייכטל, כשאנחנו בארץ נוכריה, יש עיכוב, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לנו את הרוח טהרה הזאת, אבל יש איזה עיכוב, שהוא לא מאפשר לרוח טהרה הזאת להגיע אלינו. על כן, נכון וחוב קדוש לכולנו, להתאמץ לבוא לארצנו הקדושה, היינו על ידי הסיבות שסיבב לנו עילת כל העילות, וסיבת כל הסיבות על ידי שלוחיו, להביאנו לארצנו הקדושה. זה שאמר והביאך, מה זה והביאך השם אל הארץ? מה אתה מצפה? שיגיע איזה קרוז ויגיד, הנה אני הקדוש ברוך הוא באתי לקח אותך לארץ? אם הוא שלח לך מטוסים במבצע שלמה, זה לא הקדוש ברוך הוא. אם הוא שלח לך הצרות, זה לא הקדוש ברוך הוא. אם הוא שלח לך את הצרת בלפור ואת הסכמת האומות המחדות, זה לא הקדוש ברוך הוא. כאילו למה אתה מחכה עוד? הקדוש ברוך הוא קורא לך בכל מיני דרכים, תעלה לארץ הקדושה, זה והביאך. ואז יקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו לשלוח עלינו ממרום רוח טהרה ולמול את לבבנו, ולשוב אליו בכל לבבנו ובכל נפשנו. אבל כל זמן שאנו באוויר ארץ העמים, אין מבוא לבוא לידי הבטחה זו, כי טומאת ארץ העמים מסוקחת עלינו. כמו דקיימנן במועד קטן שאין השכינה שורה בחוץ לארץ, כמו כן אין יכול רוח הטהרה ממרום לבוא עלינו, וזה אמת וברור. אנחנו מכירים את הדיונים שהיו, לעלות לארץ ישראל, לא לעלות לארץ ישראל, כן? איזה כוחות בונים את ארץ ישראל, חוד של כן מחוברים לתורה, לא מחוברים לתורה. אומר הרב טייכטל, יש לנו הבטחה אלוקית של רוח טהרה. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא חכה, רק תעלו, אני לא יכול, כביכול, כמו אם נמשיל את זה, כן, רק איזה משל כזה, שבר את האוזן. יש איזה מישהו שהסתבך, איזה יחידה שהסתבכה בלב, כן, בלב מדינת אויב, ועכשיו הצליחו לשלוח לה איזה מסוק חילוץ. אבל אומרים רק לחיילים, צריכים להגיע לנקודה ששם המסוק, המסוק לא יכול להגיע לפנימה, לתוך כל המקום שכל המחבלים עכשיו הוא יחטוף זה, ולא, הוא ייפול ולא חלקה. אתם צריכים לצאת לאיזה נקודה שהיא יותר בטוחה, שם אפשר ושם תוכלו לעלות וניקח אתכם. אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה לשלוח לכם רוח טהרה, עוד מעט נראה את זה עוד יותר חד, אבל בגלות אנחנו יודעים שהאדמה היא טמאה, האוויר הוא טמא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תגיעו לארץ ישראל, ותעברו זה המקווה, כאילו תכנסו למקווה ותתארו. אחרי שתתארו כבר יש המון אורות שמחכים לכם, עוד להופיע עליכם. אבל אתם צריכים לעשות מצדכם את הצעד, לעלות לארץ ישראל, וגם זה הקדוש ברוך הוא עוזר, שולח כל מיני שליחים, כדי שלעזור לכם לעלות, אבל אתם צריכים, אם אדם רוצה להתאמץ, כן, כמו הסיפור הידוע, על זה ש... שטבע בנהר, ובאו רבסות להוציא אותו, שאמר לו, אני בטח בקדוש ברוך הוא, שאחרי זה הגיע איזו אונייה, אני בטח, זרקו לו בגלל, אני בטח בקדוש ברוך הוא, שמגיע מסוק, בסוף הוא טבע. מגיע, אומר, הקדוש ברוך הוא, בטחתי לך, כאילו, וזה, למה לא? אומר, מה אתה רוצה שאני אשלח לך? שלח לך זה וזה וזה, מה אתה עוד רוצה? אז אותו דבר, כאילו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו שליחים, כל מיני סוגים של שליחים, שליחים בדמות גדולי ישראל שאמרו צריך לעלות, נכון? לא כולם אמרו, אבל היו כאלה שקראו צריך לעלות לארץ ישראל. שליחים בדמות הצרות שהיו לנו, שליחים בדמות הצרת האומות, כל דברים שהזכרנו קודם. כל
מיני... צריך לעבור בצורה גלויה, כאילו, זה משיח או משהו כאילו שרוחן משמעי, בסוף זה דרך הטבע, כאילו.
נכון.
עכשיו זה
חקירה,
אם כאילו זה
גאולת דרך הטבע. כן, אתה שואל מה עכשיו יותר גדול, חכות עכשיו לאיזה קרוז אלוקי, איזה נביא.
יכול להיות שהסימן, צריך להיות סימן שהוא לא משתם על השתפנים, כאילו.
יכול להיות.
עוצים, כאילו.
יכול להיות. הרב זצ"ל כותב, ואור החיים הקדוש כותב, ועוד הרבה כותבים, ונכון שיש גם גישה אחרת, אבל שאדרבה, השופר הגדול, כן, מאמר שופרות של הרב זצ"ל, השופר הגדול זה שופר שהוא מגיע בקריאה, יש כמה שופרות, שופר מהודר, שופר בינוני, שופר פסול. תראו במאמרי ראייה ותראו באור החיים, ויקרא קפה קפה, זה קל לזכור את זה. אז מדהים אור החיים הקדוש שם. שמה זה? כן, כן, כמאמר השיר. אז כותב שהדרך הגדולה היא שמעודרת, שגדולי ישראל קוראים מכוח התורה, שעם ישראל עולה לשם התפקיד האלוקי שלנו. אחרי זה, אם לא שומעים את זה, אז יש האומות או כל מיני, או עולים מכל מיני סיבות חיצוניות, והדרך הכי פחותה היא שמכוח הצרות והרדיפות והרציחות. אבל אם אפשר קצת, זה גם עכשיו מאוד מובן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחכה שנפעל עם כל. נותן לנו את ההזדמנות. אם יגיע עכשיו איזה נביא ויבוא ויאסוף את כולם, כן? אז בסדר, זה לא משתמע לשתי פנים, אבל זה גם לא מגיע מתוך בחירה ורצון. ויגיע שלב שאם לא מתעוררים, אז זה מגיע גם הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו לנצח להיות בגלות. אבל הקדוש ברוך הוא שמח בזה שהוא רואה את הרצון שלנו, כן? אם תאירו והם תאורו את האהבה עד שתכפץ, כאילו... שהאהבה היא מתעוררת, החפץ הפנימי מתעורר בליבות עם ישראל ועולים מתוך אהבה לארץ ישראל ואהבה לקדוש ברוך הוא ולהשראת שכינה. ואדרבה, דווקא שזה זה לא מגיע בצורה כזאת גלויה שכאילו עכשיו באים וחייבים אותנו בואו תעלו. אלא אדרבה מגיע מתעוררות פנימית, מתעוררות שאדרבה, שגדולי ישראל באים ומעוררים, בסדר? ועם ישראל שומע ורוצה בזה. הקדוש ברוך הוא רואה את האהבה של עם ישראל, אז הוא מחכה, הוא רוצה לראות שאנחנו נעשה את זה. אבל בסוף התארה תלויה בזה שנגיע לארץ ישראל. ולכן לפעמים אנחנו מודדים דברים, כן, בצורה ריאלית. אז לפעמים בדרך כלל. והקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו רגע, יש פה עוד מערכת שאתם בכלל לא מודעים אליה. כאילו, איך יהיה תהליך הגאולה? איך עם ישראל יחזור בתשובה? אז זה תלוי בהרבה דברים, כמובן, וזה תלוי גם לחזור לתורה הקדושה וללמד תורה. אבל אחד הדברים, קודם כל, יש איזה, כמו איזה מקווה, מקווה זה לא משהו ריאלי. הרמב״ם כותב, זה דבר שהוא עזוי מקווה, כן? הוא לא במילה שלנו, זה לא, אתה נכנס ל... כן, אתה מתקלח ב... אם תתקלח עם שמפו, ככה, אני יודע מה הולך היום, פנטן וסבון, לא יודע מה. סבון זה כבר לא זה, יש קרם, הזנה, כן, תחליב רחצה. וזה לא טהרה, אבל אם נכנסת למקווה כזה, עם ריח של מקווה, כן, שער וצפות, מה שנקרא, וכו', אז אתה פתאום נהיה טהור. איך זה עובד? זה פלא עצום. זה פלא עצום, אין בזה הבנה, זה משהו סגולי עם מקווה. אפשר לתת לזה כל מיני הסברים אחר כך, להבין את העומק של העניין, אבל תבין שזה פועל בצורה שהיא לא ריאלית. מקווה זה לא משהו ריאלי. עוד מעט דבר גם על המקווה, נגיע לזה. אז גם ארץ ישראל, התהליך של התשובה של עם ישראל תלוי בהרבה דברים. אחד הדברים זה להיכנס למקווה, שזה ארץ ישראל, ולהיכנס לארץ ישראל זה קודם כל להיות בארץ ישראל. אבל כמו שראינו גם במלבים לאורך חזקאל, כנראה שככל שיותר נכנסים לארץ ישראל, יש יותר טהרה, וככל שיש יותר טהרה, זוכים ליותר לארץ ישראל, לעוד חלק ועוד חלק. וזה תהליך שהוא כנראה בשלבים, אבל בסוף הוא תלוי...
כמו של מחל.
מה?
צריך את ההתערות דלתתא, זה לא
הולך לסתם. נכון, נכון, אבל ההתערות דלתתא, מה שאני אומר, היא לא רק חד פעמית, הגענו לארץ ישראל, אלא גם כשנמצאים בארץ ישראל, עד כמה אנחנו רוצים ליישב אותה, ועוד מקום שמיישבים, עוד עיר שמיישבים אותה, עוד איזה חבל ארץ, שהשממה, עוד איזה מקום שכובשים ומחזירים לשלטון ישראלי. כל הדברים האלה הם פועלים בלהופיע עוד ועוד רוח טהרה, זה לא תהליך שקורה בבת אחת. עוד ועוד רוח טהרה שהולכת ומופיעה על עם ישראל, וזה מעורר גלים של תשובה. לכן אנחנו, המדד הוא לא מדד ריאלי עכשיו, כאילו כמה סטטיסטית חזרו בתשובה מקום המדינה ועד היום, תספור את זה, תכפיל בלא יודע מה, וככה תגלה מתי מגיע המשיח. זה לא עובד בצורה כזאת. זה תהליך, שוב, יש לו גם הרבה גורמים, אבל פה אנחנו מדברים לגורם הזה של ארץ ישראל, ככל שיותר אוחזים בארץ ישראל ומתיישבים בה, רוח הטהרה שהיא נשפכת על עם ישראל, היא הולכת ומתגברת, וזה יוצר תהליכים, זה מילת הלב, מה לשון הולכת לבבך, זה תהליך של תשובה, והתהליך של תשובה הוא גורם שנהיה ראויים עוד לחלקים מארץ ישראל, וכו' וכו'. ואתה, אני בפסקה הבאה, בוא ברוך השם, ותראה מה שכתבתי, שהרוח טהרה ירה השם עלינו דווקא ביישובנו, ביותנו בארץ ישראל, לא ביותנו ביישובים בארץ העמים, מפורש בדברי הנביא ביחזקאל, פרק ל"ו שראינו קודם. קודם ולקחתי וקיבצתי והבאתי וזרקתי עליכם מהם תורים ותוארתם וכולי. הרי מקרא מפורש דרק אחרי בואנו לארץ אבותינו נזכה שימו לשמת לבבנו לאהבה אותו לעובדו בכל לבבנו ובכל נפשנו. הוא מביא את זה גם בדרשות רבנו החתם סופר לפרשת פרה. שפרשת פרה, כן, היא פרשת הטהרה, נכון? פרשת פרה עניינה זה הטהרה הלאומית. וכתב... שזה
לא רוצה להלמיוחד.
כן, כן, כן. והוא כותב גם, אף על פי כן ירחם השם עלינו אחר תוקף הצרות שעברו לנו להביאנו לארצנו, ואז ירא השם עלינו שם רוח טהרה וכולי וכולי. אחרי זה גם תהפכו את הדף. בואו תראו בפסקה השנייה, תקראו את זה בזדמנות, אבל תקראו בפסקה השנייה. לא ראיתי באור החיים הקדוש פרשת צו, שכתב גם כן ממש כתוב רבנו חתם סופר, דאחר תוקף הצרות שעברו עלינו יביא אותנו לארץ הקדושה. וזה לשונו של הפסוק, ופשט בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא וכו' אל מקום טהור, להיות שבגדים הראשונים הם לעשות משפט בעושה רעתנו, ועכשיו בא להיטיב להוציאנו מגלות, להיטיב אותנו, לזה ילבש בגדי בחינת ההטבה. יש בגדים, הבגדים שכאילו הלבושים, דיברנו על זה, לבושים, זה כל מיני בגדים שמלבישים את האור האלוקי. ומופיע בזוהר הקדוש, לבושים דוי לביש בצפרה, עלה לביש ברמשה, זאת אומרת, הלבוש שקדוש ברוך הוא לובש בבוקר זה לא לבוש שהוא לובש בערב. כאילו זה אומר שההנהגה האלוקית היא משתנה. אז גם פה אומר שהבגדים, כתוב בתרומת הדשן, שפשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. בגדים ש... לא זוכר משהו שניקה את החדר, לא זוכר מה, ניקה את... לרבו לא ימזוג בהם כוס לרבו. כאילו לכן צריך להחליף, הכהן מחליף את הבגדים. אומר אור החיים הקדוש, גם הקדוש ברוך הוא מחליף את הבגדים. זאת אומרת, יש את הבגדים כביכול שהוא לובש כשהוא יוצא עכשיו לנקום באויבים של עם ישראל, וכשהוא בא עכשיו לגאול ולהיטיב לעם ישראל, הוא לובש בגדים אחרים, כי זה בגדים של דין, וזה בגדים של חסד, של רחמים. ואז הוא כותב ככה, כי לא יעקב קיבוץ גלויות, אלא תכף ומיד יקבץ נפוצותינו, יוציא אותנו אל מקום טהור, ארץ ישראל הטהורה. כי ארץ עכו מטמאה היא ואפרה ואפילו אווירה, ואין לך מקום שיקרא טהור, זולת ארץ הקדושה. וכולי וכולי, טוב, תראו שם עוד. בכל אופן, מה שעולה מהדברים, המקום היחיד שנקרא טהור זה ארץ ישראל הקדושה. ולכן, להראות עלינו רוח טהרה זה תלוי בביאתנו לארץ ישראל. אז אם כן, ראינו כאן את התלות של הטהרה בארץ ישראל. בסדר? זה שצריך להיות בארץ ישראל בשביל לזכות לטהרה. ראינו גם בדברי המלבים מחזקאל, שגם הטהרה, ככל שהטהרה מתגברת, ככה זוכים יותר ליישב את ארץ ישראל. בסדר? כי אחד תלוי בשני. בואו נראה עוד כמה מקורות בעניין הזה. כן.
אולי זה קשור גם לכניסה, כאילו עלייה לבית המקדש, גם שצריך בטהרה את חושי האדם.
נכון, ודאי.
ככל... גם כהן גדול, יום כיפור מחייב טובל כמה פעמים.
נכון, נכון, נכון. זה נכון מאוד. עוד מעט נראה את זה בפסקה של הרב דצל. ככל שרוצים להגיע למקום שיותר קדוש, נדרשת טהרה יותר גדולה. בסדר? לכן הכניסה לארץ היא גם רמה אחת של טהרה. עלייה להר הבית, רמה נוספת של טהרה. כניסה לקודש הקודשים, כמו שאתה אומר, קודם כל ביום כיפור, צריך פה כמה פעמים, כל פעם טבילה, החלפת בגדים וכו'. זאת אומרת, ודאי שהמדרגות הקדושה, הן דורשות גם מדרגות טהרה שונות. עוד מעט הרב, נראה פסקאות, שתי פסקאות של הרב דצל בעניין הזה, יבהיר את הדברים. יש משך חוכמה, לא נראה פה את כל המשך חוכמה, אבל הבאתי לכם בכל זאת שתראו בעצמכם. אבל בואו טיפה, בואו נראה את ההתחלה. ואיבן שמזבח להשם הנראה אליו. אז הוא מביא על הפסוק מבשרי יחזה אלוקה. מה הוא אומר? יש מושג שאפשר מתוך הבשר לחזות לאלוקים. שהבשר עצמו הוא הופך להיות, הוא אומר, כלי המחזה, בסוגריים מיקרוסקופ, כן? מיקרוסקופ. כלי המחזה, יש כלי שהוא נועד בשביל לחזות, לראות דברים שעין רגילה לא רואה אותם, זה כלי המחזה. והוא אומר, הגוף מבשריך זה אלוקה, הגוף עוזר לנו, הוא עוזר לנו לראות את אלוקים. עכשיו, זה דבר מוזר. אנחנו רגילים לתפוס שהגוף הוא חוצץ, מפריע לנו לראות האור האלוקי. הנשמה היא רואה את האור האלוקי, אבל הגוף הוא אב, חומרי, גס, חוצץ. הוא כותב את זה גם. אז הוא כותב, כן. כותב מי שחרב מביא, בואו נראה קצת, כן. מי שחרב בית המקדש, מחריצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, הכוונה מחריצת החומרי, אשר יפסיק בן זוהר השגחתו באספקלריה אמירה לישראל. אז הוא אומר, הוא מבדיל בין השכלה לבין ראייה. בהשכלה אפשר, השכל הוא משהו אובייקטיבי כזה קר, הוא נבדל מהגוף. בהשכלה אפשר לבוא ולהתבונן בגדולת השם יתברך. אבל לראות, זה דבר שהוא, כן, דבר אחר, דבר יותר... אז הוא אומר שדווקא הגוף, כמו שהמיקרוסקופ הוא מגדיל, הוא מגדיל את ה... את המבט, את הכוח הראייה הגשמי, ככה גם הגוף, הוא, כשהחומר יזדקך, אז דווקא החומר, הוא מגדיל את כוח ראיית הנשמה, במראות אלוקים. והוא כותב שה... כן, הוא אומר, דבר אלוקים, שמענו גם לנחש, גם לדג. הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים לדג, והכי את יונה, וגם לנחש, כן, ויאמר אלוקים, כי ארום אתה וכו'. חנכת השדה, וחנכת אליך, הפרת אוכל פעמי חייך. אז אנחנו רואים שדבר השם הוא מגיע גם לבעלי חיים. אבל ראות כבוד אלוקים לא מצאנו בנבראים הפחותים. והוא אומר, אבל האדם, והאדם באמת, אומר, האדם הראשון קודם החטא היה חומר זך ובהיר ודק, אשר לא חצץ מאומה בינו למראה כבוד השם. לכן הלך ערום, כי המשכיל הרוחני בא לצריך לחסות בשר הערווה, ושווה לו למקום הנחת תפילין, כי לא הייתה לו שום הבטאה ועניין רע. למה האדם הראשון הולך ערום? כי כל הגוף היה קדוש. המקום של הנחת תפילין, המקום של מקום הערווה, שניהם היו באותה רמה קדושה, לא היה צריך לחסות שום דבר. אבל כאשר אכל מעץ הדעת נתפך לחומר גס, מובדל מאמיתת השגתו והתקרבות אלוקים, ואז החומר התחיל לחצות בכוחות רעים, של מולידים תאווה וכעס ונקימה ודמיונות כוזבים, ואז החומר מסתיר לנו את האור האלוקי. וזה מה שהוא אמר, ואירא כי ירום אנוכי. עכשיו אני כבר מפחד כשאני ירום, למה? כי עכשיו הגוף הוא כבר הופך להיות חוצץ. והנה מן אז לא מצאנו רק ויאמר השם, אבל לא ויירא השם. מחטא אדם הראשון, לא כתוב בתורה ויירא השם, אלא רק ויאמר השם.
ויירא השם לאברהם.
עד רק שבא אברהם לארץ ישראל, אז יזדקה חומרו. עד כי שב כאדם קודם החטא, וזהו ויירא השם אל אברהם. פעם הראשונה שכתוב ויראה השם מאז חטא אדם הראשון, ויראה השם אל אברהם אחרי שהוא מגיע לארץ ישראל. אמרנו, זה גם מגיע אחרי ברית המילה. והיה לנו שיעור שדיבר על הקשר בין ברית המילה לארץ ישראל, וזה מאוד מתחבר לנו עכשיו שאנחנו מבינים שכמו שברית המילה היא מסירה את התומעה החיצונית אל הגוף ואז מאפשרת לקדושה הפנימית להופיע, גם ארץ ישראל, כשאדם בחוץ לארץ הוא במקום של תומה, עוד מעט נראה את זה, עוד יותר מבואר. מקום של תומה, ולכן הקדושה לא יכולה להופיע עליו. וכשהוא מגיע לארץ ישראל, אז עכשיו הוא מקום של טהרה, ולכן גם ברית מילה עכשיו יש בעניין, יש קשר בין ברית המילה לבין ארץ ישראל, ולזוכרים לארץ לזכות ברית המילה, ויראה השם, היכולת לראות את הקדוש ברוך הוא, היא מגיעה לאברהם אחרי ברית המילה, ורק אחרי שהוא בארץ ישראל. בסדר? אז אנחנו רואים פה את הנקודה הזאת של ה... ואומר המשך רוחמה, ואז אדרבה, והגוף הופך להיות כמו מיקרוסקופ, הוא רק מגדיל את יכולת הראייה האלוקית. אבל זה תלוי כשהגוף הוא טהור. ושהגוף יהיה טהור, זה תלוי כשהוא נמצא בארץ ישראל. טוב. החסד לאברהם גם הוא מדבר, לא נראה את כולו, אבל נקרא פה את הפסקה הראשונה. אז הוא מביא, כן. הנה מי שאינו בארץ... מה זה?
מי זה
חסד אברהם? זה סבא של אחידה. לא זוכר את השם שלו, זה סבא של אחידה. והנה מי שאינו בארץ ישראל פרשו רבותינו זל שדומה כמי שאין לו אלוה. להיות שנשמתו אצולה ממקום הקדוש, ולפי האמת אין כוח בקליפה באמיתות לשלוט בו, כי מפני חלק השם עמו ואינו חלק השרים, נמצא שאין השר ושלוט בו כל עיקר, וגם שכינה אינה שורה עליו. מפני שהוא בתוך מצולות ים הקליפה מתלבש באוויר ארץ העמים מטמא, שמצידם הוא טמא ומטמא. ונמצא לפי זה שאין לו אלוה. אין לו אלוה, אין לו לא. לא אלוה זר, כי הוא לא, השרים לא שולטים בו, רק על הגויים הם שולטים. וגם השכינה לא שולטת בו כביכול, כי הוא מוקף בכוחות טומאה. אז השכינה לא יכולה לשרות עליו בצורה שלמה. ואין ספק כי נשמתו ורוחו ונפשו וגופו הם מתלבשים בתוך הקליפות והטומאה. בזולת עוד שאין מעשה ולא תורתו תאורים מפני שמתלבשים באוויר ארץ העמים הטמא. את קודם כל הוא נמצא במקום טמא, אז השכינה לא יכולה לרוץ, יש מוקף בקליפות וטומאה, השכינה לא יכולה לשרות עליו. חוץ מזה שגם התורה שהוא לומד היא לא תאורה, המעשים שהוא עושה הם לא תאורים, וגם בעת הפטירה אין הנשמה עולה בטהרה, כי מתלבש בקליפה היא, חוץ מזה צריכה להתגלגל טוב וכו' וכו'. בסדר, בכל אופן רואים את זה ש שהנקודה הזאת גם כן של היכולת שלה, של הטהרה היא תלויה בארץ ישראל. רוצה שנראה שתי פסקאות של הרב זצ"ל ואחרי זה שתי תפילות של רבי נחמן. אומר הרב קובץ ו' פסקה פה. העזר של רוח הקודש על מעשה המצוות ועל התורה, לתלמודה, לשינונה, לגרסתה וסברתה, בהיעלם ובכל מקום. ובגלוי הוא רק בארץ ישראל. רצונך לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. זאת אומרת, יש לנו, עוד פעם, המבט הריאלי הוא אומר, אני עושה מצוות, אני מכניח תפילין, אני נוטה לולב, אני שומר שבת, בסדר, מה אתה רוצה, מה צריך עוד? אני לומד תורה, לומד, משנן, גורס, פרסתה, סברתה, מרב לא, צריך עזר של רוח הקודש. הדברים האלה הם כמובן הם מתחילים בהתערות הדלתתא, בהשתדלות של האדם, אבל בסוף כדי שהם יפעלו, ירוממו את האדם, יקדשו אותו וכולי, זה צריך עזר של רוח הקודש. העזרה הזאת של רוח הקודש היא בהיעלם בכל מקום. בצורה נסתרת רוח הקודש הזאת היא בכל מקום נמצאת. אבל בגלוי, לחוש, לחזות בזה, זה דבר שהוא רק בארץ ישראל. אמנם טהרת הגוף נחוצה היא להופעת האור של רוח הקודש. זאת אומרת, נדרשת פה, כדי גם אדם שנמצא בארץ ישראל, עדיין יש רמות של הופעת רוח הקודש. ואחד הדברים שנדרשים בשביל להעצים את ההופעה של רוח הקודש היא טהרת הגוף. לכן בימי עזרא ביקשו לרכוש להם את הסיוע של רוח הקודש שיהיה מגלת בעיקת אור המצווה, על כן תיקן טבילה. כן, בימי עזרה עולים לארץ ישראל, רוצים, עכשיו כשעולים לארץ ישראל, אז רוצים יותר לחוש את הנועם של התורה, את האור של המצוות. אז אמר להם עזרה, עזרא עובד דינו, רוצים יותר לחוש עכשיו את העוצמה, את ההערה של המצוות, של לימוד התורה הקדושה, אז עכשיו צריך לתאר יותר את הגוף. אז עכשיו בואו נתקן תקנת טבילה לבעלי קראים. כל מי שבעל קרי צריך לטבול לפני שהוא עוסק בתורה, לפני שהוא מברך ברכת המזון, וכולי וכולי. בסופו של דבר ראו שהציבור לא עמד בזה, וזה בטלה תקנת עזרה, היא נשארה כמנהג חסידות. בסדר? אבל בטלה, כתקנה, בהתחלה זה היה תקנה לכל הציבור. בהתחלה זה היה תקנה. אז חובה. עזרתי כן, עזרתי כן תפילה לבעלי קראים, זה תקנה שחזל. אבל בסוף זה נשאר כמנהג חסידות. אז מסביר הרב למה זה הגיע אצל עזרה. אנחנו מבינים, יש פה מבט, צריך להבין שהתורה שבעל פה היא משהו חי. כשיש תקנה באיזה דור מן הדורות, זה דבר שהוא מתאים לרוח של הדור. עכשיו, אנחנו היום אין לנו את זה, למה? כי אין לנו סנדרין. אין לנו בית דין חי שהוא יכול לתקן תקנות שמתאימים לרוח התקופה. אז גם כשכבר מדברים, להגיד עליה ביום העצמאות, כמה ויכוחים יש על זה, כן? אבל כשיש סנדרין, עכשיו יש כוח לבוא לתקן תקנות, שהם מתוך ההתבוננות בה, זה מה שאסתר מבקשת, כתבוני לדורות וכיווני לדורות, זה בעצם הבקשה, יש פה, אני בירושלים כתוב זה מרדכי ואסתר ביקשו. אנחנו מזהים שיש פה משהו שהוא דורש איזושהי תקנה מיוחדת של עם ישראל. זה לא איזה משהו שאפשר לעבור לידו, רק להגיד ככה איזה, לעשות איזה מסיבת הודעה קטנה, אלא זה דורש תקנה לדורות עכשיו, לכתוב את זה בכתבי הקודש, זה הכוח של התורה שבעל פה, ואסתר היא סוף הניסים שניתנו להיכתב ככתבי הקודש, וחנוכה זה כבר אחר כך, אבל זה נתקן, אבל לא נכתב כבר, זה כבר לא היה רוח הקודש, לא היה כבר נבואה, אבל אומר רב, בימי עזרה, מה קורה שאז מגיעה תקנת תפילה לבעלי קראים? כי עולים לארץ ישראל, רוצים עכשיו להתחבר לתורה הקדושה, למצוות, לראות את בעיקות האור של קדושת המצוות, אז עכשיו נדרש תארה גופנית, לכן מתקן עזרה את המקווה, כן? כן, כן, תיקן תפילה. אמנם אחר כך הושפע לעולם, והוכרח הדבר לשאוף את הקיום ממעיין יותר עליון, אור התורה בעצמה, שכל תאומות הגוף אינן יכולות לחוץ בפניה. כן, מסופר על תלמיד אחד שהיה מגמגם, ולפני הרב, ואז הוא הבין שהוא מגמגם, הוא אמר לו, כן, תקרא, למדו ביחד, אמר, תקרא, תגיד אתה עכשיו את זה, והוא גמגם. אז הוא שמע לו לברך. אז הוא אמר לו, דברי תורה אינם מקבלים כתומה. הוא מבין שהוא מגמגם, כי יש לו תומת קרי והוא עוד לא טבל. אמר, אתה יכול ללמוד, אל תדאג, דברי תורה לא מקבלים תומה. אז אומר כאן הרב, התורה היא מכוח האור העליון שלה, שום תומה לא נוגעת בה. זה אור כל כך עליון שהתומה לא יכולה לגעת בה. זה דווקא בגלל שהיא עליונה ונבדלת, אז התומה לא יכולה לגעת בה. הלא כל דבריי כיש נאום השם, מה ישנה מקבלת תומה, כך דברי תורה אינם מקבלים תומה. עוד רגע נעלה עם זה עוד קומה. אבל אומר הרב כאן שכאילו העולם מושפל ואין יכולת של טהרה גמורה, אז מה עושים? עולים למקום יותר עליון, לשאוב רק מכוח אור התורה. כן? אין טהרה גופנית, אין רוח הקודש בצורה שלמה, אז מה יש אבל? אור התורה. את התורה הקדושה תמיד יש, גם בגלות יש, וזה הבלון חמצן שלנו גם בגלות, כי הוא לא נטמע. למרות שנמצאים בתומת העמים, כשלומדים תורה, עכשיו אתה זוכה לתארה מכוח התורה, אבל זו תארה שהיא לא מצליחה לחדור לתוך הגוף לגמרי. כי זו תארה עליונה נבדלת, היא יותר תארה שכלית, כן? אבל בסוף כשחוזרים לחיים, כשאתה יוצא מבית המדרש בחוץ לארץ, אתה חוזר לכוחות החיים, חוזר להתעסקות בעולם הזה, אתה חוזר עוד פעם להיות במקום של התומה. לכן אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. שם זה המגרש הביתי שלך, שם הוא לא יכול להגיע מנובל הזה, כי שם יש תארה. זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל ראינו את התארה. בכל אופן, אומר הרב, ציפייה לארץ ישראל ותשוקה לתארת הגוף, היא גם כן משרה את הרגשת רוח הקודש באיזו בבואה קהה. ואפילו שנמצאים בחוץ לארץ, אם יש אדם ציפייה לארץ ישראל, והוא משתוקק לתארת הגוף, זה גם פועל משהו ברוח הקודש, אבל בבבואה קהה, איזה צללית קהה כזאת, זה לא רוח הקודש העוצמתית שאפשר לזכות לה בארץ ישראל כשיש תארה שלמה. אבל הציפייה היא גם משהו. גם בא ישמח לב נשבר מצפה להיוושע. ומן המיצר אקרא יא, ענני במרחב יא, וכי ישב בחושך השם אור לי, אור עולם בוצר חיים. בקובץ ב', ארפילי תואר, שם הרב מרחיב קצת יותר בעניין הזה של התארה, של תקנת עזרה, והוא כותב כך. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לתארה יותר גדולה. כן? ככל שיש לנו הופעת קדושה שהיא יותר מקיפה את המציאות בכל הדרגות שלה, היא דורשת תארה יותר גדולה. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה. כתוב שהכהנים הם עסקו ב, 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 היה להם כוונות בסתרי תורה, ככה הרמח"ל כותב. את הכהנים הם היו צריכים ממש להתרומם לרוממות הצילות ההשכלה. בית המקדש זה לא רק מקום של עבודה פיזית. למה הכהנים צריכים? הכהנים הרי צריכים ללמוד איזה 5 שנים עד שהם נכנסו לעבודה. בשביל ללמוד ששחיטה כשרה בזר, אפשר לעשות קורס קצר כזה, קורס משגיחי כשרות. כהן בשביל לדעת בדיוק את כל הפרטי העבודה, כמה חודשים, לא מסובך. יש היום קורסים יותר מסובכים שעושים בסדר? אז זה לא מסובך. מבחינה טכנית...
אנחנו למדנו 12 שנה ולא
דווקא יצאנו מרדיעי. כן. מבחינה טכנית, קורס טייס, בסדר? הוא עוסק בדברים יותר מורכבים טכנית מאשר פרטי הקורבנות, איפה צריך לשחוט הקורבן הזה ואיפה... זה לא כל כך מסובך טכנית, צריך ללמוד, לא? אבל כאילו, זה לא דבר שדורש... אבל הרמח"ל כותב בדעת תבונות, שמה שהכהנים למדו זה חוץ מהפרטים הטכניים, את כל הכוונות הרוחניות, האציליות שהם צריכים לכוון, עכשיו בכל קורבן, בכל פרט, איך לקשר את כל העולמות, לבשם את כל העולם, להופיע את הקדושה האלוקית בתוך העולם הגשמי. זה ה... אז הרב כותב, כן, המקדש וקודשיו כוללים את רוממות הצילות ההשכלה, ואת תחתית טהרת אדם. בפסקה אחרת כותב הרב שקדושת המעשה קיימת גם בחוץ לארץ, אם לא טועה משהו כזה. קדושת הדיבור היא מופיעה בארץ ישראל, וקדושת המחשבה היא מופיעה בבית המקדש. כן, נכון, רואים את זה גם, נכון, שמחשבת פיגול היא פוסלת את הקורבן, אפילו רק אדם חשב. בסדר? אז רואים שהמחשבה, אז המקדש הוא מתחיל מרוממות הצילות ההשכלה, אבל הוא יורד עד לתחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש. כן? בסוף זה מגיע עד לרמה של הדם של קורבן, בשר של קורבן, צריך לראות שהוא יהיה טמא, שלא יהיה בו מום, דברים מאוד גשמיים. בשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. לכן כמה טהרה, כשכל הלכות טומאה וטהרה, כשמגיעים לבית המקדש, הם עולים 1,000 רמות למעלה. היום כל ההלכות טומאה וטהרה שלנו, קודם כל בטלו רובן של הלכות טומאה וטהרה בטלו לגמרי. שאר לנו ניצוצות קטנים של... אבל כשמגיע בית המקדש, כל החיים שלנו הולכים לראות אחרת. פסח, ליל הסדר, עכשיו זה התארגנות אחרת לגמרי. ההשפעה העליונה לבדה מכוונת אל הדעת, וממלא בזה תפקידה בתקווה שממעין הרוחני תר הכל, אינה צריכה כל כך לפרטי תר המעשית. כשעוסקים רק בהשפעה העליונה לבדה, כן, רק בלימוד תורה, לא צריך כל כך פרטי תר המעשית. הלוקות דברי כי יש נאום השם, מה יש אינו מקבל תומה, דברי תורה אינו מקבל תומה, ראינו את זה בפסקה הקודמת גם. החסידות האחרונה פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. החידוש של החסידות, כחלק מזה שהיא גם פונה אל ההמון, היא רוצה לחבר את כולם, גם את הכפרי הפשוט וכו' וכו'. וחוץ מזה היא רוצה להפוך את היהדות ואת התורה למשהו הרבה יותר חי, ואת הרוח של ההתלהבות בתורה והדבקות בעבודת השם. אז היא פונה אל הרגש ואל הדמיון. יותר, כן, החסידות היא פחות מתעסקת בה, ודאי, יש הרבה דברים שפונים לשכל. חבד, יותר אולי פונים, אבל היא פונה לרגע של הדמיון. לכן בשביל כך העירה הרבה תביעת התארה. לא סתם שאנחנו בדרך כלל מוצאים ביחד עם חסידות, כן, את המגבת הרטובה על הכתף, כן, למה? כי אם אתה פונה לרגע של הדמיון, אתה הרבה יותר צריך לדאוג, זה כבר דברים שהם שייכים לכלים של הגוף. הם עדיין צדדים שהם נפשיים, זה לא משהו חומרי גס, אבל זה כבר מחובר לגוף. רגש זה דבר שהוא, הגוף מתרגש, כן? קוראים תהליכים גופניים בהתרגשות. והדמיון, זה ההערה השכלית איך שהיא כבר מתקבלת בכלים של האדם. לכן פה צריך טהרה. כשאתה מתעסק ברגש ובדמיון, אתה צריך הרבה יותר להקפיד על הטהרה. אז זה לא מקרה שכל המידת חסידות של מקווה, היא הרבה יותר התחזקה עם הופעת החסידות. לכתחילה בימי עזרא הייתה מגמה לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש גם בצד התחתיתי, שהוא אחד בדרכי החינוך הכללים של האומה והובלטה הטהרה. הגלות דלדלה את הכוחות הרגישיים והציוריים, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית מצורפת על המעשה. מה, בעזרה, כשעולים לארץ ישראל עכשיו, עזרה הוא רוצה לבנות קומת חיים כזאת, שהיא מתחילה מלימוד תורה, עזרה בעצמו, הוא התעכב עם העלייה לארץ ישראל, בגלל שכל עוד ברוך בנריה קיים בגלות, וברוך בנריה לא יכל לעלות, הוא היה זקן ותשוש, אפילו על מרכב, קרקרה, אם הוא מעלים אותו, אולי שורד את העלייה, היה צריך להישאר בגלות, ועזרה, למרות שרצה לעלות לארץ ישראל, אמר, אני נשאר עוד כמה שנים ללמוד תורה אצל ברוך בנריה, רק אחרי שהוא נפטר, עולה עזרה. אבל עכשיו עזרה רוצה לקחת את הכוח של התורה, ולראות איך שהוא מופיע בארץ ישראל בקומת חיים שלמה, שהיא מתחברת לכל כוחות המעשה, עד למקומות הכי נמוכים. ולכן עזרה בא ומתקן תארה, כן, את התבילה. אבל בגלות, כן, זה לא החזיק בסוף מה שעזרה עושה, כן, מגיע חורבן, ובסוף יוצאים לגלות, ואז הגלות מדלדלת את כוחות החיים, ואז יוצר מצב, כן, כל הרגש והדמיון הם הולכים לאיבוד, באופן יחסי, כוחות הרגשיים, הציוריים, יחד עם גבורת החיים, גבורת החיים היא נעלמה בגלות, הפכנו להיות בחזרה עם מדוכה, מושפל, כן, כפוף גב וכולי, המנוחה האסתטית גם כן היא צד של היופי. מה נשאר? השכל מצורף למעשה. זאת אומרת, יש איזה דילוג כזה בין, למרות שיש הרבה שלבים באמצע, מה שנשארנו זה הצד השכלי העליון המופשט, עם דילוג, דליגה עד לצד התחתיתי המעשי, כן? ויש לנו מושג של לימוד הלכה, כשהוא לא עובר דרך כל השלבים, אבל כל השלבים הם מתים, הם עכשיו במצב של גסיסה רוחנית בגלות, ולכן לא, גם לא מרגישים את הצורך הזה. וחיים עם זה בסדר, בסדר? אבל כשמתעוררת, מתחילה להתעורר מחדש, הרוח האלוקית, עם ישראל, ומתחילים להיות ניצני גאולה, ומתחילים לחוש אותם, אז זה כבר פתאום לא מספיק. ופתאום עכשיו רוצים להתחבר גם שהצד המעשי הוא, אני יותר יוכל להבין אותו ברגש שלי, הוא יצטייר בדמיון שלי, שאני אתחבר אליו. מתעוררים הכוחות של הרגש והדמיון, ואז אנחנו נוצר איזשהו חלל, שאנחנו מדברים עליו כל פעם בכל מיני זוויות. בכל אופן, עוד רגע נראה שנייה, אבל נשאר בשביל כך פנוי המקום של השלבים הרוחניים הממוצעים, הרגש והנטייה הבשרית, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. לכן בגלות יש לנו רק את התורה. יצא הדייקנות של התורה מכלל החובה, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית, ממוצג של קדושה וחסידות ליחידים. לכן יש מקווה בגלות, אבל זה רק ליחידים, אותם אנשים שאצלם גם הרגש והדמיון עדיין הוא חי בתוך הקודש, אז הם עוד יש להם גם את התארה הזאת. עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשוטלה בהמון. החסידות היא התעוררות רוחנית שמצליחה להקשיב את הקול האלוקי, שהוא בעצם מתחיל לעורר אצל עם ישראל את הרצון להיגאל גם בצדדים היותר נמוכים, לא להסתפק רק בתורה רוחנית נבדלת שיורדת רק לשורה התחתונה המעשית, בלי כל כוחות החיים. ואז החסידות היא באה ורוצה להכניס בחזרה את המקווה ואת הטהרה לכולם. כמובן יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח. או הגדלה, אני לא יודע אם זה, אם זה הגבלה ופיתוח, אז זה שני צדדים, להגביל אותו מצד שני, לפתח מצד אחר, או שבנוסח זה הגדלה ופיתוח, ואז זה בעצם, לא יודע, צריך לבדוק לא עקרוני כרגע. בייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל. בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות מצימון בריא ומדעה קבועה מסוימת לעברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, שהתארה הבשרית היא אחת מגבורותיה. כן, אז כשעולים לארץ ישראל וכל כוחות החיים אמורים להתעורר, לא רק בפרטים אלא באומה בכללה, אז צריך להתחיל לחזור לתארה. ויש כמה רמות לתארה, יש תארה במובן המעשי, כן, שזה תארה להתאר מהאבונות לאט לאט, תארה בהשקפה, כן, וכולי. ועד לכדי, תארה בשרית ממש, שזה, רואים שגם המקווה זה דבר שהוא היום, דבר הרבה יותר פשוט. הרבה אנשים נוהגים אותו, אז כל אחד, יש כאלה שרק לפני שבת, יש כאלה כל פעם כשיש להם תומת קרי, יש כאלה כל יום, יש כאלה לפני חגי, לא יודע, עכשיו כל, אבל רואים שזה דבר שהרבה יותר היום תופס בעם ישראל, זה גם הרבה יותר נוח היום כשזה מחומם ו... אבל דרך אגב, תדעו לכם, לימוד זכות גדול על עם ישראל. סיפר לנו אחד מתלמידי הרב צבי יהודה שגר במירון, אני לא זוכר עכשיו, לא זוכר את השם שלו. היינו אצלו לפני איזה 7 שנים, באיזה שבת שיעור, היה לנו קשרים במירון, אז הצלחנו לארגן איזה שבת שם. מה זה?
לא
כן, בכלל לא. ותנו כמה שיחות שם, בכל אופן הוא סיפר על איזה זימות זכות על עם ישראל, שרואים כאילו איזה אנשים מגיעים למירון, שאתה רואה אנשים שלא היית מדמיין בכלל שזה, שהם קשורים לאיזשהו קשר עקיף לתורה ומצוות, ומגיעים לרשבי וכו'. והוא סיפר שאשתו לקחה טרמפ, זה מישהי מהרשבי גם כן, שהגיעה לא דמיינה, לפי איך שהייתה לבושה לא דמיינה, שהיא קשורה איכשהו ל... והיא סיפרה לה שהיא גרה באחד המושבים בסביבה, וסיפרה לה, מדהים, היא אמרה שעכשיו יש להם מקווה במושב, ואמרה לפני שהיה מקווה, אז יש להם איזה מעיין שם ליד, ששם הולכות לטבול גם בחורף, והיה פעמים שהבעל שלה הולך קודם, שובר את הקרח, כמו הסיפורים של אוקראינה, שובר, היה קרח, הצטבר לזה, והייתה הולכת עם חברה שלה אחר כך ותובלת, כאילו זה לא יאומן בכלל, כאילו. אנחנו, כשמגיעים למקווה והוא לא מחומם, אז אתה מתלבט, תובלת קצת, ומתלבטים להיכנס. בכל אופן, זה רואים מה זה עם ישראל. בכל אופן, אבל רואים שהתארה הזאת היא משהו שהוא הוא יותר ויותר תופס מקום, ובאמת יש לו יותר מקום לתפוס מקום, שוב, כמובן, הכל בצורה מאוזנת, אבל להבין שזה תהליך שאנחנו נדרשת מאיתנו היום יותר טהרה, כמובן שיבדם בית המקדש של רבי אבינו, אז זה כבר עוד יותר, מדרגה של טהרה עוד יותר גדולה, אבל זה דבר שהוא קשור מאוד להתעוררות הבשרית של ארץ ישראל הקדושה, של ארץ ישראל, אז גם היא מעוררת טהרה וגם היא דורשת יותר טהרה, בכל המובנים של טהרה. שוב, עיקר הטהרה זה קודם כל, הרמב״ם כותב, על המקווה שהזכרנו קודם, שאומר שזה פלא, אבל יש בו רמז שהוא כותב, יש שם עניין שאדם צריך לתאר את הרעיונות שלו, את המחשבות, את הנפש שלו. אז קודם כל טהרה, הוא כותב שם על לטבול במי הדעת, כן? כשאדם טובל, כשאדם לומד תורה, זה סוג של טבילה במי הדעת. אבל הטהרה היא בוודאי לתאר את המעשים, לתאר את המחשבות, את הדמיונות, את העמידות, את ההשקפות, ההרגלים, לימוד תורה קדושה. אבל גם עד כדי, כן, כל אחד שוב, בצורה שהוא רואה לנכון, בצורה טובה ונורמלית, לא על חשבון דברים אחרים, אבל גם כן, תפילה במקווה זה דבר שהוא דבר טוב לתארה, גם רב שמואל אליהו אמר, לפני תפילה זה דבר שהוא עוזר לכוונה בתפילה, עוזר לעדן את הצדעים הבשרים הנמוכים ולזכות לרוח תארה של ארץ ישראל. אם אנחנו כבר גם קצת לטובת החברים שלנו משיעור ב' שעוד רגע יוצאים לצבא, אז ממשיך פה הרב, כי תצא... מה זה? כן. כי תצא, אסור להיכנס לים, אבל בחיל הים. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה. והיה לפנות ערב, ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא לתוך המחנה. ועל כולם אמור, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחנך הקדוש, ולא יהיה בחרבת דבר, ושם אחריך. זאת אומרת, גם יש טהרה במחנה, המחנות ישראל, המחנה הצבאי, צריך לשמור על טהרה. גם שם, טהרה קודם כל על הדיבור, טהרה של המחשבה, אווירה טהורה, לא לשון הרע וכו'. וגם כתוב בתורה, טהרה בלחץ במים, טבילה במקווה. אז שוב, הכל צריך להיות מאוזן, לא עכשיו צריך כל בוקר בצבא. אז מי שבחיל היה, אמרנו, זה יותר פשוט אולי. אבל לא צריך כל בוקר של לחפש מקווה, אבל באופן כללי הטהרה היא הכשר בשביל הופעת הקדושה, והקדוש ברוך הוא מתעלה בקרב מחניך. ובכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית, עם כל תכונתה להזדווג עמה, וכל העניינה מכינים בסיס למעמד חי אורגני, כולל את התחייה כולה מראשית ההפשטה העליונה, עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, ולתתי צבי בארץ חיים. בוא נתפלל, לא נקרא, לא אפשר להגיד לקרוא תפילה, בוא נתפלל ביחד שתי תפילות של רבי נחמן. אז בואו, תגידו איתי, בסדר? נתפלל ביחד. מן המצר קראתי יא, ענה לי במרחב יא, מקצה הארץ אליך אקרא, בעטוף ליבי, בצור ירו ממני תנחני. חוס וחמול עליי, יעוררו רחמך וחסדיך גדולים עליי, ועוזרני וזכני ללך ולבוא מהרה לארץ הקדושה, אשר היא מקור קדושתנו. גם אם נמצאים בארץ, אנחנו מתפלים עוד יותר לבוא וללכת לארץ הקדושה. כאשר אתה ידעת, אדוני אלוהינו, שכל קדושתנו וטהרתנו וכל יהדותנו תלוי בארץ ישראל, ואי אפשר להיות איש ישראלי באמת, וללך ולעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי שזוכים לבוא לארץ ישראל מקום קדושתנו, הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות ונתת אותה לעמך ישראל הנבחר מכל העמים לנחלה, ארץ אשר אתה דורש אותה תמיד כמו שכתוב, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, הנה השם אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואתה ידעת עצם ריבוי המניעות והרבובים והבלבולים המונים אותנו מזה, אשר לאדם איננו יכולים ללך ולבוא לארץ ישראל, וכבר כלינו ימינו ושנותינו בחוץ לארץ, להתכוון על כלל ישראל גם שעוד לא עלו, ואנו מגורשים מארץ החיים, מארץ הקדושה בהסתפח ונחלת השם, אשר יחיינו ואורך ימינו לשבת על האדמה שנתן לנו השם. ריבונו של עולם, רחם לנו ברחמך הרבים, מתעוררת לבבנו ואת לבב זרענו ולבב כל עמך בית ישראל, שיהיו לנו כיסופים וגעגועים גדולים והשתוקקות נמרץ לארץ ישראל, ונחשוף ונשתוקק תמיד באמת לבוא לארץ ישראל, עד אשר תזכנו ברחמך לבוא לארץ הקדושה במהרה, למה נזכה על ידי זה להתעורר באמת לעבודתך ולהירתך. הלאה, ותזכני ותורני ותלמדני הדרך והנתיב והעצה, באופן שזכה חישקל במהרה לעבור ולדלג על כל המניעות והעיכובים והסרסוכים והבלבולים המונים אותי ולבוא לארץ ישראל. אין מניעות מחמת ממון, אין שאר כל מיני מניעות שבעולם, פרט כל מיני מניעות המוח, הכל כאשר לכל, לזכה לשבר ולבטל מהרה מהרה, באופן שזכה מהרה בסמוך ללך ולבוא לארץ ישראל, כן לבוא לשם שלום, להמשיך שם עלי קדושה וטהרה ויראה שלמה מכל 10 קדושות הכלולים בארץ ישראל, שהן בחינות 10 מאמרות, שבהם בראת עולמך, אשר בהם כלולים ונעלמים 10 הדיברות, שהן כלליות התורה הקדושה, אשר כל 10 מאמרות, 10 קדושות האלה כלולים מכל העירות הקדושות, ריבונו של עולם, אדיר היום ונורא, זכן לכל הקדושות והעירות האלה, באופן שזכה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת, ולעובדך באמת בהירה ובאהבה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות לקיים את כל דברי תורתך באהבה. ברוך השם, שנזכה.